ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף סמך זין. השיעור מבוסס רדף גמרא מהש"ס, עוזר הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 5 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים. יש לנו כותרת נושא כללי, ואנחנו מציינים עד סמך תת עמוד א', אז לכן יש לנו פה סוגיה ארוכה מבחינת מספר דפים, והוא נותן טעם לפגם. זה הכותרת. הגמרא, אנחנו שוב פעם מצטטים מהמשנה, זה הכלל, כל שבהנאתו בנותן טעם אסור. כלומר, אם יש דבר אסור שנפל לתוך דבר אתר, והדבר אסור מוסיף להשביח את טעם המזון, אז יש לנו בעיה, התערובת אסורה. כל שאין בנעתו בנותן טעם מותר. הדבר אסור שנפל לתוך דבר המותר, הוא נתן טעם לפגם, כגון חומץ שנפל על גבי גריסין, זו דוגמה שמופיעה במשנה. עכשיו הגמרא ממשיכה. אמר רב יהודה משמואל, אחי הלכתה, כוונה שנותן טעם לפגם, למרות שמדובר פה איסור שנפל לתוך אתר, אבל מותר. כעת יש לנו סימונים, ובשוליים יש לנו מבנה, וכתבנו המשולשים מיועדים לשימוש ברש"י עמוד ב', דיבור המתחיל מדברי כולן, שם התייחסות לשמות שאנחנו נזכיר פה לאורך הגמרא. תשימו לב, המשולשים ממשיכים לאורך כל העמוד. גם כן בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו חומץ לתוך גריסין, א' רותחים, ב' צוננים. הגמרא, ואמר רב יהודה משמואל, לא שנו האתר של המשנה עם תערובת חומץ לתוך הגריסין, אלא שנפל לתוך גריסין רותחים. אז החומץ שנופל לגריסין רותחים, הטעם הוא הופך להיות טעם לוואי. אנחנו מכנים את זה טעם לפגם. אבל נפל לתוך גריסין צוננים, זה דווקא טעם טוב יש בזה. וירתיחן, ואחר כך הוא ירתיח אותם, ואז הטעם הוא לא טוב, נעשה כמי שישביח לו בסוף פגם, ואסור. כאילו בודקים את התערובת לפי שעת ההתערבות הראשוני, ואז נוצר איסור, טעם לשבח, טעם של איסור במזון המותר, נוצר תערובת שעשו. זה שאחר כך אתה מרתיח, זה לא הופך אותו להיות מותר. וכן קריאת הרבין, אמר רבא בר חנן ויוחנן, לא שנו האתר אלא שנפל לתוך גריסין ורותחין, אבל נפל לתוך גריסין צוננים וירתיחן, נעשה כמי שישביח לו בסוף פגם, ואסור. וכן קריאת הרב דימי, הוא אמר אותם דברים זה וכו', ורב דימי ממשיך לומר, וכך היו עושים בערבי שבתות בציפורי, ציפור שם מקום, שהיו מערבבים חומץ לתוך גריסים צוננים, וקוראים אותם שחליים. מזון שהיה לה שם, ככה היו אוכלים אותו, רק להוכיח שזה דבר משובח. אז אם נפל חומץ של איסור לתוך גריסין צוננים, יש כאן שוב פעם תערובת עם טעם לשבח, תערובת איסור והתר, ואם מוגש הטעם של האיסור של אותו חומץ, הכל נאסר. אמר שוב פעם, תשימו לי, יש פה משולש. אמר ריש לקיש, נותן טעם לפגם שאמרו, כוונה שזה מותר. גם נדגיש שיש לנו שני לשונות בדברי ריש לקיש, לכן יש לנו א' במויין ועוד כמה שורות ב' ובסוף השורה עם פס מפותל הדגשנו, הבלטנו ואיקה דאמרי, זה תחילת לשון שני. אני רק רוצה להגיד מראש לעניות דעתי הלשון של הגמרא לא כל כך קל לפענח, והעובדה שרשי על הלשונות, שני הלשונות של רשי משתמש בביטוי כלומר, וזה מצביע על כך שאנחנו לא מתמקדים בפירוש המילולי למה שנאמר, קצת אולי נגיד קצת קשה לפענח. אז אנחנו נקרא את הגמרא ונפרש את זה בהתאם. אז ריש לקיש בלשנה ראשונה מסביר בעניין נותן טעם לפגם שאמרו, זה שאמרנו שזה מותר, לא שיאמרו כדירה זו חסרה מלח, או כאילו לחלופין יתרה מלח, חסרה תבלין יתרה תבלין. נגיד אם למשל על ידי תוספת תבלין או מלח יתוקן, אז זה לא נקרא טעם לפגם ואז יהיה אסור, אלא כל שאין חסרה כלום ואינה נאכלת מפני זה. אם זה המצב, אז ורק אז נוכל להגיד שזה תערובת עם טעם לפגם. כלומר, אם טעם עם דבר שהוא אסור והוא בתערובת עם האתר, הוא יוצר טעם לוואי. אבל מה? אם היינו מוסיפים קצת מלח או תבלין, או ההפך, מורידים קצת תבלין, מורידים את המלח, זה היה טוב, כאילו לא היה לפגם, אנחנו לא יכולים להתיר התערובת הזאת. זה לשנה ראשונה. במילים אחרות, אנחנו כתבנו בשוליים איזה תקציר, שני הלשונות של ריש לקיש, בעניין טעם לפגם, לפי הגישה הזאת, אנחנו אומרים, אם אפשר לתלות הפגם בחוסר מלח, אז התערובת תהיה אסורה. אז במילים אחרות, יש לנו כאן איסור שנפל לאתר, הטעם לא טוב, אבל אנחנו לא יכולים על סמך זה לפסוק, הנה תערובת של טעם לפגם מותר. לא, כי לפי לשנה ראשונה של ריש לקיש, אם המצב הוא כך שכעת הוא תערובת איסור שנפל לאתר וגרם טעם לפגם, אבל אם אני מוסיף קצת מלח או תבלין, הוא יהיה טעים. זה מקרה או תערובת שאני לא יכול להתיר, הוא יהיה תערובת של איסור. כל זה לפי לשנה ראשונה של ריש לקיש. נמשיך בגמרא, ואיקה דיאמרי, לשנה הזאת יהיה לשנה לכולה. אמר ריש לקיש, נותן טעם לפגם שאמרו, אין אומרים כדירה זו חסרה מלח יתרה מלח, חסרה תבלין יתרה תבלין, אלא השתמיה הפגמה. רמזנו על זה מקודם, אבל מקודם לא, זו לא היה מסקנה, אפילו לשנה ראשונה זה מסקנה. מה הכוונה? אם בשעה שהאיסור נפל לתוך האתר והוא גרם לכך שהטעם הוא לוואי, זהו, אנחנו פוסקים, הנה הכל מותר, זה נותן טעם לפגם ומותר. כל הדעות האלו ראינו שהם פוסקים שנותן טעם לפגם מותר. תגיד, תראה, אם אתה יכול, אם אתה תוסיף קצת מלח הוא יהיה בסדר, זה לא משנה, זה לא מעלה ולא מוריד, זה לא הופך אותו להיות אסור, כי אשתה, כפי שהגמרא אומרת, כפי שריש לקיש אומר בלשון שני כאן, אשתמיה הפגמה. אז זה מה שהוספנו בשוליים, לכתוב בתקציר ב' במעוין בשוליים, אם כעת יש טעם לפגם אף הפי דניתן להשביחו על ידי תוספת מלח, מותר. נמשיך בהגמרה. אמר רבי אבור, אמר רבי יוחנן, כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו. נפל איסור לתוך היתר, הטעם מורגש, ובנוסף לטעם יש גם ממשות של האיסור בתערובת, והטעם טוב. אז יש לנו תערובת איסור באתר, והטעם של האיסור מורגש, ולא רק שיש טעם אלא גם ממשות של האיסור, ואדם אוכל את זה, הוא חייב מלכות אם יש מספיק איסור שבתוך שיעור זמן שנקרא כדי אכילת פרס. בלי לנקוט בשיטות, יש כמה שיטות, כמה זמן הוא נקרא בכדי אכילת פרס. פרס זה חצי לחם, רש"י נכנס לשיעורים כמה גדול הכמות הזאת של אכילת פרס. אבל יש לך תערובת שתוך כדי הזמן של אכילת פרס, נגיד 4 דקות, תוך 4 דקות שאתה אוכל את התערובת, אתה תספיק לאכול סך הכל כזית של איסור שנמצא בתערובת. על זה לא רק שאסור אלא גם חייב מלכות, זה כאילו אכלת את האיסור בעין, איסור לבד. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו. לדוגמה, חתיכת חלב, חלב זה מאכל שאסור, שהוא נפל לתוך קדרה. רש"י אומר, זה הדוגמה שרש"י מביא בשורה הראשונה, הוא חלב שנפל נימוח שאין ממשו באין, הכל נימוח. ומה קרה? הטעם התפשט לתוך התבשיל, אז זה מצב שיש הטעם אבל אין ממשות, אסור לאכול את התבשיל אבל אין לוקין עליו, כי לא אכלת כזית של ממשות של איסור. ואם ריבה טעם לפגם מותר. הגמרא שואלת, ולמה אם נתן טעם לפגם מותר, למה סגננת את זה, ניסחת את דינך, ואם ריבה טעם לפגם, תגיד אם נתן טעם לפגם מותר. כמשמלן, החידוש בניסוח הזה, דאף אגב דאיקא מיני אחרניתא דפגמה בהדי, למרות שיש דברים אחרים שפוגמים יחד איתו, אנחנו בכל זאת נוכל לפסוק שהתערובת מותר. נסתכל ברש"י שורה שנייה, ואם ריבה טעם לפגם, הריבה כולה משמע שאף על פי שנפגם מחמת דבר אחר, אם הועיל איסור זה לרבות את הפגם מותר. הרעיון הזה, רש"י ממשיך, על פי מה שהגמרא אומרת, אולי נקרא עוד שורה בגמרא, והלכתה כלישנה בתרא דריש לקיש. רש"י אומר כלישנה בתרא דריש לקיש, דאין אומר חסרה מלח יתרה מלח. כלומר, אם האיסור שנופל הוא נותן טעם לפגם, אנחנו אומרים זהו, הוא מותר, הוא תערובת של איסור והיתר שנותן טעם לפגם, ולא אומרים אז זה חסר מלח, ואם היינו מוסיפים מלח היה טוב, או יש יותר מדי מלח, בוא נוריד את המלח ויהיה טוב, ואז לא נתייחס אליו כנותן טעם לפגם. לא נכון, לא אומרים כך, לא אין אומר חסר המלח יתר המלח. וזה מה שקרה פה, הגמרא שאמרה ואם ריבה טעם לפגם מותר, התערובת הזאת היא כעת, היא טעם לפגם, ביחד עם דברים נוספים. הוא הוסיף לטעם לפגם. ולמשל, אם היינו מורידים קצת מלח מהתבשיל או קצת מהתבלין, הוא היה טעם לשבח, היה טוב, לא משנה, זה לא הופך אותו להיות אסור, כי כעת הטעם הוא לפגם. למרות שטעם הלפגם הוא בתוספת דברים אחרים, דברים אחרים המותרים, לא משנה, האיסור הזה הוא מוסיף, הוא משתתף, הוא שותף לטעם לפגם, ועקב כך הוא נקרא תערובת של טעם לפגם ומותר. הגמרא ממשיכה, אמר רב כהנא, מדברי כולם נלמד, כולם זה, או כל אלו שהבלטנו במשולשים בעמוד א', ורשי חוזר על הרשימה פה. ראינו רב יהודה, ראינו רב בר חנה, ראינו את ריש לקיש, ראינו את רב דימי, כל רב דימי, אחר כך ריש לקיש ורבי אבור. אז הגמרא אומרת שוב פעם, מדברי כולם נלמד, נותן טעם לפגם, מותר. המלא הבאי, הוא פונה לרב קנה, יש גרסה אחרת אגב, רבה, הוא פונה אליו, הוא אומר, בשלמה מכולו לחיי, נכון, אני מסכים, אלא דריש לקיש, אם מסתכלים בדבריו של ריש לקיש, איך הוא הציג את דברים? אמרו כמה ולי לא סביר עלי. אם אנחנו, יש לנו אגב חץ שמפנה אותנו חזרה לעמוד א', ושם אמר ריש לקיש נותן טעם לפגם שאמרו, כוונה שאמרו שמותר. אז זה אומר שריש לקיש עצמו לא אומר שנותן טעם לפגם מותר. ממשיך הגמרא, מכלל דעיקה למדרמר נותן טעם לפגם אסור. רשי אומר פה בתמיהה, מדעי צריך רב כהנא למימר, מדברי כולן נלמד בכלל דעיקה למען דפליג. אז לתשובה לשאלה הזאת, האם יש מישהו שסובר אחרת לפי רב כהנא, הגמרא אומרת אין, והתניא, אחד נותן טעם לפגם ואחד נותן טעם לשבח אסור, דברי רבי מאיר, הנה וכיוונו נותן טעם לפגם, בכל זאת תערובת כזאת אסור. רבי שמעון אומר לשבח אסור ולפגם מותר. עכשיו ההסבר השיטות האלו, אז אנחנו רואים שזה כבר מחלוקת, מחלוקת תנאים. הבלטנו עם צורת בית השיטות פה, בית עמד רבי מאיר, ושתי שורות מהסוף הפנייה לרבי שמעון. הגמרא ממשיכה, מי תיימא דרבי מאיר שנותן טעם לפגם אסור, גמר הוא לומד מגיעולי עובדי כוכבים. בתורה יש תיאור במלחמת מדיין, היהודים ניצחו את המדיינים, בשלל היו כלים, כלי מזון, כלי בישול, והתורה אומרת שיש להכשיר את הכלים, להגעיל את הכלים. למה? כי להוציא מדופני הכלים הטעם האיסור. הם בישלו כל מיני מאכלות אסורות, גויים, הם היו גויים, והיהודים רוצים להשתמש באותם קדרות, קדרות של מתכת למשל, אז היו צריכים להגעיל אותם, זה נקרא גיעולי עובדי כוכבים, זה הכוונה לפרשה הזאת שבתורה. אז גיעולי עובדי כוכבים, לאו נותן טעם לפגם הוא, ויסר רחמנה החינמי לא שנה, כמו שהתורה אוסרת להשתמש באופן ישיר באותם כינים בלי הגעלה, ומה סך הכל היה יכול להיות אם היו משתמשים בלי הגעלה, אז הטעם, האיסור שבלוע בדופני הכלים היה נפלט ומתערב בתבשיל של היהודים, ובכל זאת התורה אסרה מצב כזה. אז החינמי גם בכל תערובת, למרות שהטעם של איסור הוא מוסיף טעם לפגם, אסור. ואידך, מה עונה רבי שמעון לטענה הזאת או למקור הזה של רבי מאיר? כדי רב הונא ברי דרב חייא, דיאמר רב הונא ברי דרב חייא, לא אסרתו אלא כדרה בת יומה דלא לפגם הוא. כל הפרשה של כלי מדיין שהתורה הקפידה להגיל את הכלים, כוונת התורה הייתה להגיל את הכלים שבו ביום הגויים האלו השתמשו בהם, בישלו בהם. הטעם שהוא טרי שנבלע בתוך דופני הכלי, הוא לא כשהוא נפלט באותו יום שהוא נבלע, כשהוא נפלט לתוך המזון הקשר של היהודים, לא היה נותן טעם לפגם, היה נותן טעם לשבח. טעם לשבח זה באמת אסור, זה מה שעשרה התורה. אבל אם היו משאירים את הכלים, או מדובר בכלים שלא השתמשו בהם הגויים באותו יום, התורה לא הייתה מחייבת הגעלתם. אנחנו מדברים כמובן רק ברמה של דורייתא, לא נכנסים כאן הלכה למעשה. אז הרבי שמעון אומר, מכלי מדיין, מהפרשה שגעולי עובדי כוכבים, לא לומדים שום דבר קשור לטעם לפגם, כי מדובר שמה בכתרות בת יומה. ואידך רבי מאיר, אפילו לשיטתך שמדובר בכתרות בת יומה, כתרה בת יומה נמי, אי אפשר דלא פגמה פורטה. מאחר שמדובר פה בטעם שנבלע לתוך דופני הכלים, כל טעם בלוע בדפנות כלים מקבל איזו טעם לוואי, נקרא לזה איזו טעם מתחתי אולי. אז גם אם היו כלים עם בישול טרי, בישול של אותו יום, בישולם של הגויים באותו יום, זה לא היה טעם לשבח. ובכל זאת התורה אסרה בלי הכשרתם. אז שוב פעם רבי מאיר מסתמך הפרשת גילי נוחים להוכיח שנותן טעם לפגם אסור. ורבי שמעון, מה היא טעמה? הבסיס מה רבי שמעון אומר שטעם לפגם בכל זאת מותר? תתניא, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך. ואנחנו לא ניכנס, זה ציטוט חלקי של הפסוק, אבל בשבילנו מכאן מספיק להבין את הדרשה. כל ארויה לגר קרויה נבלה. בפסוק כתוב, אתם היהודים לא תאכלו נבלה, תתנו את זה לגר, לגר תושב כמובן, לא לגר צדק חס ושלום. אז מה לומדים מכאן? מה שגר היה אוכל, מה אדם אוכל? גר הוא הבן אדם, אדם אוכל דברים שטעימים, לא דברים עם טעם לוואי, טעם לפגם. אז מה שראוי לגר קרוי נבלה, זה לא מזון, אבל שלא נשחתה, נבלה, שאין ראוי לגר, אינה קרויה נבלה. מה שבן אדם, מה שגוי לא היה אוכל, רשי כותב, שאינה ראוי לגר, שואה ראשונה, שישריכה. אמה, מדאיפקים, בטל איסורה. אם הוא הפך להיות לטעם לוואי, גוי לא היה אוכל אותו, אז הוא לא נקרא נקליד, אפילו נבלה, הוא נקרא פשוט לא מזון. נבלה היא הסמל של דבר אסור. אם אנחנו אומרים הוא לא נקרא נבלה, הוא לא אסור. ורבי מאיר, שגם טעם לפגם אסור, מה לומדים מהפסוק הזה, הדרשה הזאת, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננו, מה לומדים משם? ההוא למעוטי, הפסוק הזה בא למעט, כוונה לומר מה מותר, סרוחה מעיקרה. סרוחה מעיקרה שכותב, מוקת שכין מחיים, הועיל ואיפקימה מקודם שבא לידי נבלה. לא שהיה מזון והתקלקל, אלא מעולם לא היה ראוי לקרוא אותו מזון, לא חל שם נבלה עליה. אבל איך הדעיצר מעיקרה, tu lo paka isua mishum pagam. Pagam זה לא סיבה להתיר משהו. ורבי שמעון, מה הוא אומר לרבי מאיר? מה הוא עונה? סוחה מיקרא לא צריכה מיעוטה. לא צריך פסוק למעט את זה מאיסור, אפרה באלמה הוא, כמו אפר. אז מה כן הפסוק בא למעט לפי רבי שמעון? מה שכן היה טעים ונפגם, מה שנפגם הוא כשהוא בתערובת כמובן רוב היתר וטעם לפגם של איסור, לפי רבי שמעון התערובת מותר, התערובת מותרת. עד כאן שיעורנו להיום.